כן. ובכן, אנחנו מתחילים עם שמונה פרקים לרמב״ם. שמונה פרקים אלו מהווים לכאורה הקדמה למסכת אבות, או לפירושו של רבנו למסכת אבות. אבל כל מי שקורא את השמונה פרקים רואה אותם כאילו כיצירה שעומדת בפני עצמה, וכנראה שרבנו מאוד מאוד רצה לתת או להציג בפנינו את השקפתו על נפש האדם, על האדם, על ייחודו של האדם וייעודו כמי שיש לו את הבחירה החופשית, ובעיקר העיקרים את היכולת שלו, או את מה שמיועד להיות, להגיע להשגה אלוהית, דהיינו לשלמות הגיונית, ששיא השיאים שלה זה הנבואה. אבל לדעתו של רבנו אין אפשרות להגיע לכך בלי שלמות מידותית, כלומר המידות של האדם. ומאחר במסכת אבות עוסקת בענייני מוסר במידות האדם, אז אחרי רבנו כתב את השמונה פרקים הללו כהקדמה למסכת אבות, כדי לבטא מהי הדרך שהאדם יכול להגיע בה לשלמות מידותית אמיתית, שכאמור היא הבסיס לשלמות הגיונית, לשלמות שכלית, שכאמור סייסיים שלה זה הנבואה. פירוש המשנה אנחנו יודעים שהוא כתב אותו כשהוא עדיין צעיר. ההקדמה הזו בערך הוא כתב אותה כשהוא בערך בן 34, צעיר, אבל ממש רואים איך הרמב״ם הצעיר זה הרמב״ם הבוגר. אנחנו יכולים לראות דברים שהם כתובים כאן בצורה מתומצתת, נתבערו בצורה יותר מורחבת, איך קוראים, במשנה תורה לרמב״ם, בהלכות יסודי התורה ועוד, וכן בהלכות תשובה, וכן במורה נבוכים. זה רק מראה את האישיות הגדולה והחשובה של רבנו. לכן אנחנו נתחיל לקרוא את ההקדמה הזו, שכאמור היא יצירה בפני עצמה. כבר ביארנו בהקדמת חיבור זה, כלומר הקדמה לפירוש המשנה שאותה למדנו ברוך השם, מהו הטעם שהביא את המחבר הזה, כלומר רבי יהודה הנשיא, לקבוע מסכת הזו, מסכת אבות, בסדר הזה, כלומר בסדר נזיקין. כי הרי אין מסכת אבות עוסקת בחוקים במשפטים, אלא יותר במוסרים, מוסרים וחוכמת חיים, שמנחים את האדם כיצד להיות שלם במידותיו. ורבנו כתב שם שבכוונה רבי יהודה הנשיא כתב את מסכת אבות בתוך סדר נזיקין שעוסק בענייני דיינות, בענייני משפט, כדי להראות מה צריך להיות המזג האישי של הדיינים, כיצד הם צריכים להיות שלמים במידותיהם, במעלותיהם השכליות, כדי לדון ולשפוט. וגם הזכרנו את גודל התועלת שיש במסכת הזו. כבר הבטחנו כמה פעמים במה שקדם בחיבור זה, שנדבר במסכת הזו בעניינים מועילים, ושאנו נאריך בה מעט. כי אף על פי, ולא אריך במעט, אריך בה הרבה, כי אף על פי שהיא פשוטה, מסכת אבות, וקלה להבנה לפי הפשט, הרי אין עשיית כל הכלול בה קל לכל אדם, וגם לא כל ענייניה מובנים בלי פירוש מספיק. כלומר, יש דברים שהם קשים לביצוע מבחינת האדם, ויש גם דברים שנאמרו במסכת הזו שהם לא קלים, טעונים פירוש. ניקח דוגמה, הגד כל כך פשוט שנאמר במסכת אבות על ידי רבי עקיבא בנוגע לבחירה חופשית, שכחתי ברגע זה את הדברים שלו, וצריך, כמו שאומרים, נגר ונגר דפרקינה, הכל צפוי ברשות נתונה. נכון מאוד, הכל צפוי ברשות נתונה. אז אמנם זה מנוסח בצורה מאוד תמציתית, אבל הוא בעייתי למדי, הוא קשה וצריך להבין אותו, ורבנו התמודד עם ההגד הזה. וכן עוד הרבה הגדים בתוך מסכת אבות שהם עוצמתיים מאוד, אבל טעונים פירוש. ואין אצלנו מעלה למעלה מן החסידות זולת הנבואה, סליחה, דילגתי משפט חשוב, הוא אומר, בנוסף לכך, איפה זה? שהיא, מסכת אבות, מביאה לידי שלמות גדולה ואושר אמיתי. שלמות זה בגלל השלמות המידותית, ורבנו סבור שאדם אשר מצליח לעצב את אישיותו על בסיס מידות טובות, זה מסב לו אושר. א', זה ייעודו של האדם, אבל זה מסב לו אושר, ואושר אמיתי. ולפי כך ראיתי להרחיב בה את הדיבור. וכבר אמרו עליהם השלום, הימן דבעה למה וחסידה, לקיים מלא דאבות. מי שרוצה להיות חסיד, שיקיים את הדברים שיש באבות, את הממרות, ההגדים שיש מסכת אבות. אלא מה? השאלה היא מה זה נקרא חסיד. אומר רבנו, ואין אצלנו מעלה למעלה מן החסידות זולת הנבואה. כלומר, אצל רבנו החסידות זה לא מה שאנחנו מכירים את עולם החסידות הססגוני וכו', אלא מעלת החסידות זה כשכבר האדם מיושב בדעתו, עבד על מידותיו, והוא כבר מקיים ומתנהל על פי מה שהתורה מצווה, מה מותר, מה אסור מבחינת הדינים, ועכשיו הוא נמצא בדרגה של מעל הדין, לפני משורת הדין. זה חסיד. כי אומר הרמב״ם, צדק זה דין, זה מה שמחייב, אבל חסיד זה מעל לצדק, מעל הדין, לפני משורת הדין. אז אם כן, איפה? זוהי דרגה גבוהה יותר, ודרגה זו של חסידות היא אשר מביאה לנבואה. כן, זה לא בהכרח שהחסיד יהיה נביא, אבל אי אפשר לנבואה בלי שאדם מגיע לדרגת חסידות. ואין נבואה אמיתית, ואין אצלנו מעלה למעלה מן החסידות זולת הנבואה, והיא מביאה אליה. כלומר, החסידות מביאה אל הנבואה. כמו שאמרו, חסידות מביאה לידי רוח הקודש. מה?
זה נמצא בפרק ו' של אבות שאצלנו לא קיים.
כן, זה תוספת. אמן. הנה נתבאר מדבריהם שההתנהגות במוסרי מסכת הזו מביאה לידי נבואה, ואיני מבאר אמיתת דבר זה לפי שהיא כוללת חלק גדול מן המידות. אז קודם כל נבין למה רבנו מצא נכון לכתוב את שמונה פרקים כהקדמה לאבות, משום שהוא רואה במסכת אבות כמי שהיא מעודדת, מנחה, מכוונת את האדם להגיע לשלמות מידותית, ובאמצעות השלמות המידותית להגיע לשלמות הגיונית, שלמות שכלית, ואז יכול האדם, אם הכשיר עצמו לכך, להגיע לרוח הקודש. וזה לפי הרמב״ם ייחוד האדם ויעודו, לזה הוא צריך לשאוף, כל אדם צריך לשאוף להגיע לכך, והרמב״ם מייחס לזה חשיבות. ולכן כאמור הוא כותב את השמונה פרקים הללו כדי להדריך איך האדם יוכל לנצל את מסכת אבות להגיע לשלמות מידותית, ומשם לשלמות שכלית, ואם יוכשר לכך ברוח הקודש. וראיתי להקדים לפני שאתחיל לפרש הלכה הלכה פרקים מועילים. זאת אומרת, הוא מתכונן לפרש מסכת אבות הלכה הלכה, כלומר כל משנה ומשנה, אבל לתת לנו פרקים מועילים, דהיינו שמונה פרקים אלו, שיושג לאדם בהם הקדמות, שיושג לאדם בהם הקדמות, וגם יהיו לו כמפתח למה שנאמר לכמן בפירוש. ודע כי הדברים שאומר בפרקים הללו ובמה שיבוא מן הפירוש אינם עניינים שחידשתים אני מלבי, שחידשתים אני מלבי, ולא פירושים שאני המצאתים, אלא הם עניינים מלוקטים מדברי חכמים במדרשות ובתלמוד, וזולתו מחיבורים מחיבוריהם, וגם מדברי הפילוסופים הראשונים ואחרונים, ומבחיבורי הרבה מבני אדם. וקבל האמת ממי שאמרו. אז קודם כל לכאורה הרמב״ם נוהג כל המחברים קרוב כל המחברים בדברי הקדמה, לא חידשתי שום דבר, הכל נלקח ממקורות. אבל מעבר לגישה הזו שאדם נוהג ענבה בהקדמתו, באמת הוא רוצה לבוא לומר, דע לך, אני בשמונה פרקים הללו לא מציין מקורות, ואתה עלול או עשוי להתרשם שכאילו הכל הוא משלי. דע לך, רוב כל הדברים שנמצאים בשמונה פרקים הם לקוחים מדברי חז"ל, קודם כל מדברי חז"ל מהתורה, ומדברי חז"ל בתלמודים, במדרשים, בכל מיני מקורות, אבל גם מדברי הפילוסופים הראשונים והאחרונים, ומחיבורי הרבה מבני אדם. ובזה רומז שגם פילוסופיה של לא יהודים, גם דברים משלהם נמצאים כאן. וקבל האמת ממי שאמרו, זה לא משנה אם זה פילוסוף או רב, אם זה פילוסוף יהודי או פילוסוף לא יהודי, וקבל האמת ממי שאמרו. אבל מה, בכוונה הרמב״ם לא יאמר את שמות המחברים מהם הוא לקח את הדברים, לא כדי להתגדל ולייחס לעצמו את הדברים, אלא א' כדי לחסוך זמן, ב' גם כדי למנוע מבני אדם להתחיל לשפוט את הדברים, לעריך את הדברים לפי האומר. ורבנו אומר, אין דנים לפי האומר אלא לפי המאמר. ועל זה שהוא משמיט את המקורות לדברים שלו, הוא מאלץ אותנו להתמודד עם הדברים לפי תוכנם ולא לפי אומריהם. וכך באמת גם בהקדמתו למורה, כך הוא אומר ביחס לדבריו במורה. ואפשר מה?
האמת שהרמב"ם אומר זה אמת תורנית?
מה?
האמת שהרמב"ם אומר פה קבל את האמת ממי שאמרה, אז בסיכומו של דבר זה אמת תורנית? אפשר להגיד?
תראה, מן הרגע שהרמב"ם כותב את זה כהקדמה למסכת אבות, זאת אומרת שהוא מבין שהדברים שהוא אומר כאן זוהי כוונת חז"ל, זוהי כוונת התורה, למרות שיהיו דברים שבשביל להבין את כוונתם אנחנו נזדקק למקורות פילוסופיים לא יהודיים, בלי לומר את השמות, כי על בסיס הדברים שאמר חכם זה או אחר נבין את דברי התורה או דברי חז"ל. אז כך יוצא איפה שמבחינתו זה אמת תורנית, כן? הרי מה הוא עושה במורה נבוכים? גם במורה נבוכים הוא סבור שזו אמת דתית, אמונית, תורנית, למרות שהוא שואב גם דברים מהפילוסופיה הכללית.
בזמנו הפילוסופיה כללה מדע.
מה?
הפילוסופיה כללה דברים מדעיים
נכון, אבל הוא יחי שואל אם הוא רואה בזה הרמב״ם את האמת הזו וקבל האמת ממי שאמרו, האם הוא מתייחס לזה כאמת פילוסופית או אמת תורנית. אז הוא אשר אני אומר, בשביל רבנו אין הבדל, והואיל והוא מביא את זה בהקדמה לפירוש המשנה וכן בהקדמה למסכת אבות וכן במורה נבוכים, בשבילו זה האמת התורנית. ברור? עכשיו, ואפשר שעב
כאפשר לחלוק על זה.
מה?
כאפשר לחלוק על זה. כי לומר ולהסביר את חז"ל בצורה אחרת, ואז לא מתייחסים לפילוסופים האלו, וזה לא האמת התורנית.
חז"ל אמרו חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים לא תאמין. אז הוא לא יכול לקחת הלכה מגויים, אבל
רגע, אנחנו עכשיו לא מדברים על מדע. אתה אמרת חוכמה בגויים זה מדע. אנחנו עכשיו מדברים על פילוסופיה, על הגות. על הגות זה שיכול אדם לבוא לחלוק על הרמב״ם ולתת הסבר אחר משלו, זה לא אומר שדברי החולק או דברי רבנו זה לא ויכוח תורני. זה ויכוח תורני, השאלה מי צודק, אבל זה ויכוח תורני. על ידי זה שמישהו חולק על הרמב״ם ואומר זה לא דרכה של תורה, זה דעתו שזה לא דרכה של תורה, אבל לפי הרמב״ם זו דרכה של תורה, ואם הצדיק איתו אז האמת התורנית איתו, אם הצדק עם זולתו אז האמת התורנית עם זולתו. אבל הוויכוח הוא פנים תכני התורה. השאלה איך כל אחד מסביר את הדברים. וכן, ואפשר שאבי לפעמים עניין שלם שהוא לשון איזה ספר מפורסם, אין בכל זה רוע, כלומר כאילו בדרך כלל אומרים הוא גונב רעיונות, כן? לא. ואני טוען לעצמי מה שאמרו הוא מי שקדמוני, למרות שאני לא אומר את השמות, כן? זה לא שאני מייחס לעצמי את זה, ואני מודה בכך, ואף על פי שלא אזכיר אמר פלוני אמר פלוני. למה? לפי שזה עריכות שאין בו תועלת, זהו נימוק אחד. והנימוק השני, אולי הוא יותר חזק, הוא יותר חזק, ואולי אגרום שייכנס בלב מי שאינו מקובל עליו שם אותו אדם שאותו הדבר נפסד, כי בני אדם דנים דברים מסוימים על פי האומר, אז למה נגלת את השם? ואז יש מי שקבל את זה בהתלהבות ויש מי שקבל את זה בתחייה גמורה, מה זה אמר את זה? ויש בו כוונה רעה שאינה ידועה לו, ולפי כך נראה לי להשמיט שם האומר, כי מטרתי שתושג התועלת לקורא ולבאר לו העניינים הכמוסים מסכתה זו. והנה עתה מתחיל בהזכרת הפרקים אשר ראיתי להקדימם כאן בהתאם למטרתי, והם שמונה פרקים. רק רגע, איך קוראים? לפני הרבה הרבה שנים, כשעדיין הייתי בחור צעיר לימים, אז הייתה שבת שבה היה אירוע, אינני זוכר אם זה היה אירוע של בית אבלים או של חתונה, אני כבר לא זוכר, כדרכם של אבותינו אז שהיו עושים ארבע שבתות, בין אם זה בית אבל, בין אם זה בית חתנים. אז אבי מורי זכרנו לברכה הלך לתארח ואני הייתי איתו, אז ביום שבת הרי מתכנסים ביום שבת לפני הצהריים, אוכלים ג'עלה, מברכים ושרים עם זה בתחתנים, ולאחר מכן סוגרים זה עם ברכה והכל וזהו. אין דרכם של אבותינו לומר דברי תורה במעמדות כאלה. זה בערך שלושת רבעי שעה של ישיבה, שעה נאה, ברכות, שירת קודש, נעימה, נימוסים וכו'. אז היו שם, זה היה בבני ברק בשכוני, היו שם כל המי והמה של שכוני, מי שהכיר אותם, מורי סלם דייבי זכרון רכה ומורי הרמחמדי זכרון רכה, מורי שכחבשו זכרון רכה, כל גוני הקשת שמהם רמב"מיים, מהם קבליים וכל אלה. הפתיע אותי מורי סלם דייבי שענב מאוד, מאוד ענב הכל, אמר מורי רוסון תגיד לנו דברי תורה, ואני עוד צעיר לימים בן ישיבה. אז אמרתי לו מורי, גם לא נוהגים לדבר ועוד אתה נותן לי, לא תג'יב. אמר טוב, לחץ עליי מה אוכל לעשות. אמרתי דבר תורה קצר, שאתה שומע רפואל רעיון שהוא לקוח מהזוהר, ושאני אמרתי אותו
כאילו זה הרמב״ם,
מבלי לומר לא זוהר לא הרמב״ם, אבל בניסוח כזה. קיצור, גמרנו והכל יצאנו, זכיתי לברכות משני המחנות. קוראים המחנה של המקובלים נהנה, והמחנה של הרמב״ם נהנה, ואינם יודעים שזה רעיון לקוח מהזוהר עם פרשנות רמב״מית, כי הרבה רעיונות כאלה נמצאים כאן וכאן, רק בסגנונות שונים, כן? אז, רגע, אז למה אני מספר את הסיפור הזה? אני מספר את הסיפור הזה כי לפעמים כשאתה לא אומר את המקור, אתה גורם לבני אדם לשפוט את העניין לפי התוכן ולא לפי המקור. אם היית אומר את המקור, אז כל אחד כבר יש לו דעה קדומה. ככה אתה שופט את הדברים לפי התוכן, לפי התוכן, וזה חשוב מאוד מאוד. כן, מה אמרת? כן, מה אמרת יחיד?
לא, אני אמרתי שהרב נסה לגשר, אבל מה האמת? לא. יש את הרב של הזוהר, יש את הרב של הרמב"ם.
לא. דעו לכם, יש בספר הזוהר רעיונות רמב"מיים מובהקים, כן? רק בסגנון שלו, בסגנון ארמי, רק אתה צריך להביא אותם. שלא לדבר שהיה בצבור שיש חלקים מהרמב״ם תורגמו לארמית כאילו זה הזוהר. לא לדבר על זה. כן, שרו יחרו.
זה
האמרה הזאת של רבי.
אמרו החכמים, צריך להגיד דבר בשם אמור.
מה?
לפי החכמים.
כן.
מביא
דבר ראוי, לומר דבר בשם אמרו. אז הרמב״ם ראש חס ושלום.
לא.
אני מסביר לך. אני מסביר לך. ברור.
לא חילקו.
שרוי חקר. את החילוק מצפים מאיתנו לעשות. כן? ממליצים שכל אדם כשיאמר משהו, אל תגנוב רעיונות, תאמר דבר בשם אמרו, כל האומר דבר בשם אמרו מגולה לעולם. אבל יש פעמים שאתה לא צריך לומר את זה, כי אם תאמר את השם זה בדיוק מקלקל לבעל המאמר, מקלקל, בעוד שאתה יכול להועיל על זה שאתה לא אומר את השם. אז בכל כלל יוצא מן הכלל. זהו, עכשיו ככה. והנה אתה מתחיל בהזכרת הפרקים אשר ראיתי להקדימם כאן בהתאם למטרתי, והם שמונה פרקים. הפרק הראשון, בנפש האדם וכוחותיה. דע כי נפש האדם נפש אחת, ויש לה פעולות הרבה שונות. יש נקראות מקצת אותן הפעולות נפשות, ולפיכך יש שחשבו בכך שיש לאדם נפשות רבות, כמו שחושבים הרופאים. עד שפתח גדול הרופאים, זה גלינוס, יש סבורים על השתיים, שהכוונה על היפוקרט היווני בפתיחת ספרו ברפואה, ואחרים סבורים כי הכוונה על גלינוס. רואה גם קור חיים לרשבג וכו'. אוקיי? עכשיו, שהנפשות, איפה זה? ולפיכך, יש שחשבו בכך שיש לאדם נפשות רבות, כמו שחושבים הרופאים, עד שפתח גדול הרופאים, שהנפשות שלוש, טבעית וחיונית ונפשית. ויש שהם נקראים הטבעיות, הטבעים והחיוני והנפשית, כוחות בחלקים, אבל לנפש אחת. עד שאומרים חלקי הנפש. ושמות אלו משתמשים בהם הרבה הפילוסופים, ואין כוונתם באומרם חלקים שהיא מתחלקת כהתחלקות הגופות, אלא הם מונים פעולותיה של הנפש, פעולותיה השונות, שהם לגבי כללות הנפש כחלקים לגבי הכללות המחוברת מאותם החלקים. אז אתם רואים, כבר יש לבטים עצומים בהגדרת הנפש של האדם, האם היא אחדותית או שמה היא הצבר של כוחות כוחות מסוימים. ורבנו קובע קטגורית שהיא אחדותית. אנחנו עוד נחזור על זה. ואתה יודע שתיקון המידות אינו אלא רפואת הנפש וכוחותיה. שימו לב מהו היעד שלו, תיקון המידות. כי על זה תיקון המידות של האדם יכשיר את עצמו למעלות ההגיונות והשכליות, וכך יכשיר את עצמו לנבואה. ואתה יודע שתיקון המידות אינו אלא רפואת הנפש וכוחותיה. או שם שהרופא המרפא את הגופות צריך שידע תחילה את הגוף שהוא מרפא אותו בכללו, וחלקי אותו הגוף מה הם, כלומר גוף האדם, וצריך לדעת מהם הדברים הגורמים לו מחלה וירחק מהם, ומהם דברים המבריאים אותו וישתמש בהם. כך המרפא את הנפש ורוצה לטהר את המידות צריך שידע את הנפש בכל היקפה וחלקיה, ומה גורם למחלתה. לפי הרמב״ם, מידות לא טובות של האדם זה חולי. כמו שיש לגוף חוליים, כך לנפש של האדם, אם יש לה מגרעות מבחינת המידות, חמדנות, גאווה, תאווה יתרה, כעסנות, זה חולי. זה חולי, אלה חוליים בנפש. מה?
זה קוראים מחלת נפש?
נכון, רק מה? רק אצלנו הביטוי מחלת נפש כבר מבהיל. חושבים, סכיזופרניה וכאלה דברים. אבל יש דרגות שונות, ויש סוגים שונים של חולי הנפש. ובכן, צריך שידע את הנפש בכל היקפה וחלקיה, ומה גורם למחלתה, ומה הוא המבריאה. ולכן אני אומר שחלקי הנפש חמשה, הזן והמרגיש והמדמה והמתעורר וההוגה. שמתם לב, הזן זה דבר שהוא קשור לגוף,
אוכל.
מזון, כן? והמרגיש והמדמה, המדמה גם כן קשור לגוף, והמתעורר, המתעורר זה הכוח לרצות, הכוח, כן, וההוגה, ההוגה כבר זה לכאורה משהו רוחני, שכלי, עוד נעמוד על כך.
זה דוגמה קלאסית לרעיון ולתפיסה שנמצאת גם בקבלה, וגם הרמב"ם אומר אותה בטרמינולוגיה שונה.
גם בקבלה נמצא נכון
פונקציונליות של ישות רוחנית,
נכון, רק השאלה שוב, האם גם שם בדיוק, האם גם שם מתייחסים לזה שזה אחדותי, או כמו שאומרים זה כמה נפשות, כן, או כמה נפשות. אז כבר הקדמנו בפרק זה, מה או מדמה זה דמיון, ואילו ההוגה זה שכל, זה שכל. הדמיון זה לא שכל, אלא לא, 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 הדמיון זה זיכרון של מה שהאדם ראה, והוא מפתח את מה שהוא ראה בגדלים עצומים, ואפילו בדברים בלתי מציאותיים לפעמים, כן? כי הוא מפתח את הדמיון, הוא מנסה לתאר לו, לתאר לו מציאויות שונות על בסיס מה שהזיכרון שלו קלט מהמציאות הקיימת, מהמציאות הקיימת. כן, כן, נכון, נכון. עכשיו ככה, כבר הקדמנו בפרק זה שדברינו אינם אלא בנפש האדם, לפי שההזנה דרך משל, כן, של האדם אינה הזנה. עכשיו ככה, עד עכשיו דיבר הרמב״ם על הנפש של האדם שהיא אחדותית, עכשיו הרמב״ם מדבר על נפש האדם כייחודית, לא רק אחדותית אלא כייחודית. ומה הוא מחדש לנו? הוא מחדש לנו שלפי השקפתו, לפי דעתו, למרות שגם בעל חיים אוכלים, גם בעל החיים יש בהם גידול וצמיחה, גם עולם הצומח וגם בעל החיים, אין זה אותה נפש. ואומר רבנו את הדברים הבאים, וכבר הקדמנו בפרק זה שדברינו אינם אלא בנפש האדם, לפי שההזנה דרך משל של האדם אינה ההזנה של החמור והסוס. כלומר, למרות אלה ניזונים ואלה ניזונים, גם האדם וגם הם ניזונים, אבל נפש ההזנה של האדם היא יהודית, ונפש ההזנה של חמור וסוס הם אחרים, נפש בהמית. רבים חולקים על כך ואומרים, פתאום האדם והבהמה מבחינה זו שווים, זו אותה נפש, אלא מה? לאלה יש הרגלים כאלה ולאלה יש הרגלים כאלה או תכונות כאלה, אבל זה אותה נפש. ורבנו אומר, לא, זה נפש אדמית, כן? אפילו בחלק הגופני, אפילו בחלק הגופני שאתה מוצא כיוצא בזה בעולם החי או בעולם הצומח, לא, זה ייחודי לאדם.
ומה עם הפסוק ומתר האדם מנבא בו אוין, הכוונה אוין זה אמירה, ידיעה ונפש, אני חושב.
רגע רגע, ומותר האדם מן הבהמה עין לבד הנשמה התורה, זה לא אומר שבגלל הדמיון והשוויון שיש לאדם בכוחותיו הגופניים אל עולם החי שזה אותה נפש. יש דמיון, אבל הוא המותר שלו, היתרון שלו, שאין בכלל בעולם החי, זה השכליות. זה השכליות. זהו מותר האדם נבא מעין לבד הנפש התורה. אבל זה לא אומר שבמה שהם שווים, זה אותה נפש. הם שווים בדמיון. זאת אומרת בהשוואה בתכונות, אבל זה נפש אדמית לדעת רבנו, וזה נפש בהמית. ובכן, כבר הקדמנו בפרק זה שדברינו אינם אלא בנפש האדם, לפי שההזנה דרך משל של האדם אינה ההזנה של החמור והסוס, כי האדם ניזון בחלק הזן שבנפש האנושית, וזה לא אומר הנפש האנושית השכלית, אבל ייחודי לאדם, והחמור ניזון בחלק הזן שבנפש החמורית, והדקל ניזון בחלק הזן שבנפש יש לו. ואומרים כי הם צומחים, הם גודלים.
הוא מתכוון כאן נפש לכוח שגורם לאדם להתפתח ולהפוך את המזון
לצמיחה ולגידול. נכון. הלאה, ואומרים אמנם על כל אותם הפריטים ניזון, כלומר גם על הבהמה, גם על העולם הצומח, גם על האדם, אבל זה רק בשיתוף השם בלבד אומרים מזון, כי לדעת הרמב״ם נפש האדם של התזונה היא נפש אדמית, לא שעניין עצמו אחד. וכן אומרים על האדם ובעלי החיים מרגיש בשיתוף השם בלבד, כי הרגש לאדם הוא בא מכוח נפש אדמית, בעוד שהרגש לבהמה בא מכוח נפש בהמית. לא שההרגש אשר באדם הוא הרגש אשר בסוס, ולא ההרגש אשר במין זה הוא אותו ההרגש עצמו אשר במין האחר, אלא כל מין ומין מאותם שיש להם נפש, יש לו נפש מיוחדת זולת נפש האחר, וחיובי הוא שתהיינה לנפש זה, לנפש זה פעולות, ולנפש זה פעולות, ויש שתדמנה פעולה זו לפעולה זו, ויחשבו על ידי שתי הפעולות שהם דבר אחד בעצמו. כל מי שיראה את העולם החי אוכל ויראה את האדם אוכל, אז הוא יאמר, מה ההבדל בין זה ובין זה?
הוא גם אומר כאן שיש הבדל בין חתול שיוכל וכלב שיוכל. זה מה שהוא אומר כאן.
לא.
הוא אומר על כל מין ומין.
לא, כן, נכון, אבל כאן הוא לא בדיוק, כאן הוא לא יורד עד לפרט כזה, אלא מין החי, עולם החי, למין האדם. למין האדם, כן. עכשיו, ואין הדבר כן. והמשל בזה, כגון שלושה מקומות חשוכים. האחד זרחה עליו השמש והואר, והשני עלה בו הירח והואר, והשלישי הודלק בו נר והואר. הרי כל אחד מהם נמצא בו האור, אלא שסיבת האור הזה ופועלו השמש, ופועל השני הירח, ופועל השלישי האש. כך פועל רגש האדם הוא נפש האדם, ופועל רגש החמור הוא נפש החמור, ופועל רגש הפרס, עכשיו כבר עבר מדקל לפרס, לעוף, כן? הוא נפש הפרס, ואין להם עניין כוללם זולת שיתוף השם בלבד. אז שוב, הרמב״ם מאוד מדגיש את הייחודיות של נפש האדם, אפילו באותם דברים שממש הם דומים לעולם החי, לעולם הצומח. זה נפש צמחית, וזה נפש בהמית, וזה נפש אדמית. כן? למרות שזה עניין גופני מובהק, עניין חומרי מובהק. והבן עניין זה, כי הוא נפלא וחשוב, נכשלים בו רבים מן המתפלסבים, ובאו מתוך כך להשקפות מוזרות ודעות בלתי נכונות. אני חוזר למה שאמרנו, ומי אתה מתחיל בהזכרת הפרקים אשר ראיתי להקדימם כאן בהתאם למטרתי, והם שמונה פרקים. הפרק הראשון בנפש האדם וכוחותיה, דע כי נפש האדם נפש אחת ויש לה פעולות הרבה שונות, יש נקראות מקצתן מקצת אותן הפעולות נפשות. ולפי כך יש חשבו בכך שיש לאדם נפשות רבות, כמו שחושבים הרופאים, אתם שמים לב, אנשי המדע, הרופאים, חושבים זה מספר נפשות. עד שפתח גדול הרופאים שהנפשות שלוש, טבעית וחיונית ונפשית. ואילו מה הרמב״ם אומר? לא, זה נפש אחת, לא כמה נפשות. ויש שהם נקראים כוחות וחלקים, כן? עד שאומרים חלקי הנפש, ושמות אלו משתמשים וכו'. שימו לב, בערה אחת, מורי אומר, השווה גם מורה נבוכים, חלק ראשון, פרק מ"א, בשימושי שם נפש, וראה גם סוף פרק סמכזן. ובכן, הנה, דברים שכבר למדנו אותם, יש לנו הזדמנות לחזור עליהם. מ"א. כן.
אוקיי.
נפש, שם משותף. מה זה שם משותף? בעל משמעויות רבות. הוא שם הנפש החיונית הכוללת כל בעל תחושה אשר בו נפש חיה, והוא גם שם הדם. אז קודם כל, כיוון שרבנו כאן מדבר על המשמעויות השונות שיש למילה או לביטוי נפש, עלול להתבלבל ולחשוב שמה שהוא אומר, שם הנפש החיונית הכוללת כל בעל תחושה, אז מה יוצא? זה אותה נפש לאדם ולעולם החי. אבל מי שכבר למד שמונה פרקים יודע, נכון, זה שווה בחיוניות, אבל זה שונה במהות. זה נפש חיונית אדמית, זו נפש חיונית בהמית, או נפש חיונית צמחית. רגע. ומורי מאיר, והיא אשר פירט רבנו סוגי כוחותיה בהקדמתו לפירוש אבות פרק ראשון. כלומר, כבר מורי אותת לנו שמה שרבנו בפרק הראשון הזה שאנחנו עוסקים, ורבנו מונה את כוחותיה, את כוחותיה של נפש, אז על איזה נפש הוא מדבר? הנפש החיונית. עכשיו, לכאורה אתם תשאלו ותאמרו, אני מבין, כוח המתעורר, כוח הזן, כוח הדוחה, כל הדברים האלה זה שייך לנפש החיונית. אבל הרי רבנו מנע את כוח ההוגה. כוח ההוגה. ולכאורה כוח ההוגה זה השכליות. זה השכליות. כאן אתם צריכים לדעת הבחנה מאוד מאוד חשובה. כוח ההוגה זה עוד לא הדעת. זה עוד לא החוכמה. זה כוח שכלי. וזה כוח בגוף. זה מנגנון שהשם הטביע בנו שיכולים באמצעותו להשכיל, אבל זה עוד לא השכלה. וכיוון שהכוח ההוגה הוא כוח שכלי בגוף, אז עדיין זה שייך לנפש החיונית בכללות. בכללות זה שייך לנפש החיונית, להבדיל מהדעת, מהשכל הנקנה. השכל הנקנה זה השכל הנרכש. האמצעי הוא כוח, איך קוראים, כוח ההוגה, כוח השכלי, זה האמצעי, זה המנגנון. אבל אם האדם משתמש בכוח השכלי הזה בשביל להשכיל, והשכיל את הדעה, זה נקרא השכל הנקנה, השכל הפועל, וזה לא גופני, זה לא כוח בגוף, וזהו בין העולם הבא. הכוח ההוגה אינו בין העולם הבא, כי זה שייך עדיין למוות, חיים ומוות. אבל מה שהשיג זה השכל הפועל, זה השכל הנקנה, והוא בין העולם הבא. ולכן צריכים לדעת את ההבחנה הדקה מן הדקה הזו. נפש, שם משותף, כי ראיתי שכאלה שלא עמדו על ההבחנה הזו ומתשתשים, זאת אומרת לא מתשתשים בכוונה, אלא כי לא שמו לב להבחנה הדקה הזו, במה עוסק רבנו בפרק הראשון, למרות שהוא מנע את ההוגה, לבין מה שאנחנו עוד מעט נראה כאן, כעת בפרק הזה, עוד לא הגעתי אליו, הנה תכף נשמע. נפש, שם משותף, הוא שם הנפש החיונית, הכולל את כל בעל תחושה, אשר בו נפש חיה, והוא גם שם הדם, לא תאכל הנפש עם הבשר. זה רבנו, לצורך המורה נבוכים, הוא מראה שיש משמעויות שונות לביטויים, אז יש, והתורה מגדירה את הדם נפש, לא תאכל הנפש עם ה... איך קוראים? לא תאכל... כי הדם הוא הנפש, כן. הלאה. איפה זה? והוא גם שם הדם, לא תאכל הנפש עם הבשר. עכשיו, והוא גם שם הנפש ההוגה. שמתם לב? הוא גם הנפש ההוגה. כלומר, צורת האדם. כי מה מייחד את האדם מן הבהמה? בכוח ההוגה. בכוח ההוגה. לבעל החיים, בעולם הצומח ודאי, אין כוח ההוגה.
גם הכוח האדם שונה מהבהמה וגם הכוח המרגיש.
נכון. אבל עדיין תמצא בדומה אצל עולם החי, עד כדי כך שפילוסופים שונים, אנשים רבים חשבו שזו אותה נפש. זאת אומרת, מבחינת הנפש החיונית, הזן, המתעורר, שזה אותה נפש. והרמב"ם אומר לא, זה נפש אדמית. כן, אבל זה נכון שאדם בחלקים הדומים לבהמה זה נפש אדמית, אבל הדבר הבולט שהוא מתייחד בו זה בכוח ההוגה. ברור?
כן.
עכשיו, זה לבד הנשמה הטהורה. כן. עכשיו, והוא גם שם הנפש ההוגה, כלומר צורת האדם. אז לזכור רבותיי, הנפש ההוגה, אני חוזר ואומר, זאת לא הדעה, זה לא השכל הנקנה, אלא זה כוח שכל בגוף.
מה זה?
מה? רגע, אם הכוח השכלי נמצא במוח, אז שוכן שם, אבל לא המוח.
עכשיו אומר שזה כוח בגוף, מה הכוונה?
בגוף? כן, ובלעדי הגוף אין לך את הכוח ההוגה.
הכוח שבסרטו אתה לומד,
זה כוח גופני או שזה כוח אחר?
עוד פעם, זה כוח שכלי שהשם קוראים ברא אותו בגופנו. ואיזה חלק? פעם חשבו זה הקריות, פעם חשבו זה הלב, פעם חשבו זה המוח. אבל זה לא,
לא זאת השאלה. האם זה הכוח שמאפשר למוח לפעול?
לא, המוח זה הגוף. כן, ואם נאמר שמשכן הכוח השכלי זה במוח, אז שם הוא שוכן. כן, מה? כן, עדיין זה שייך לנפש החיונית, אבל אני רוצה להזהיר אותו שלא יזהה את זה עם המוח עצמו.
לא, אני רוצה לעשות את ההבדלה בין כוח נפשי לכוח גופני.
לכוח מה?
לכוח גופני. כוח גופני זה גוף.
אבל גם כוח שכלי, גם כוח שכלי בגוף הוא משהו גופני, ולכן רבנו מונה אותו בנפש החיונית. חיונית זה חי עומד. ברור?
אוקיי, אני יכול לתת את הדוגמה, כי בכל שאני לא, אולי גם מסביר, אני אבין אם הבנתי את זה נכון או לא. וכמו שלמישהו יש כישרון ללמוד מתמטיקה, ללמוד מתמטיקה, ידע במתמטיקה זה מה שבן אדם צריך ללמוד, אבל הכישרון ללמוד מתמטיקה זה חלק מהנפש ההוגה.
נכון. לא, זה לא משהו אחר. עליך לדעת את הכוח, את הפוטנציאל.
כן, אבל זה שיש פונטיל, יש כדברים, יש פוטנציאל למידה ויש למידה.
נכון.
אבל אנחנו לא קוראים כוח ההוגה לא לזה ולא לזה.
למה?
הפוטנציאל למידה זה כוח ההוגה.
נכון.
יפה, אז פוטנציאל למידה זה משהו גופני.
זה גס, אתה מתבטא בצורה גסה, זה נכון, אתה צודק, רק אתה מתבטא בצורה גסה.
נכון.
אבל
כשאני אומר, כשאני מבין כוח ההוגה, כשהרמב"ם מגדיר אותו ככוח נפשי, אז אני מבין שהוא מתכוון לכוח שמפעיל את היכולת של האדם לחשוב ולהגות.
נכון, 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 אבל גם,
לא משהו שנמצא בגוף,
אבל גם כוח הזן זה נפש.
נכון.
אז לכן,
אבל זה מה שאני אומר, לכן אני לא מבין למה הרב קורא לזה כוח גופני. הרי זה לא הגוף עצמו הוא גוף, ואנחנו מדברים על הכוח שמפעיל את הגוף.
רגע, אנחנו מתכוונים גופני במובן הזה להבדיל משהו רוחני מופשט גמרה שלא אותו תלוי בגוף.
כלומר
הדעה, כל מה שאתה משכיל זה משהו מופשט לגמרי. ודאי, כל החוכמה שאנחנו לומדים זה חוכמה, זה דעה, זה מופשט, זה לא גוף, הוא לא כוח בגוף בכלל. ברור?
זה מה שלא,
אבל הרב הזכיר את הדעה.
הרן הגיע. כן. כן. רגע. אתה תזוז. ערן בן כך קטן בגוף, גדול במוח, אבל לא רואים אותו. בבקשה.
יש את האמרה הידועה של הרב המביא, הוא יודע, ידוע, והדעה.
כן.
אדם מסכים דעה מסוימת, הוא מתחבר אליה, בעצם נהיה חלק ממנו. הדעה הזאת.
מה זה נקרא חלק ממנו?
יש שיטה שאומרת, אדם הנשמה שלו הולכת לחיי עולם הבא. ולפי רבם זה דעה.
כן.
זה משהו כללי. מה ההבדל בין דעה של ראובן? שניהם כאילו אותה דעה, זו אותה דעה. איך
אתה אומר? איך אתה אומר? איך אתה אומר? זה לא מתודה.
ממש לא. אוקיי.
רבם אומר, זה דעה של יקנה.
כן.
דעה של יקנה.
אם הוא מדבר על המשטח.
רק רגע.
שונה,
סכת. רק רגע.
שונה מייחד דעה.
תראה.
או מופשט.
תראה. א', לא הרי הדעה שלי בעניין מסוים כמו הדעה של מורי בעניין מסוים, לא שאנחנו חלוקים, אלא בדרגת ההבנה והידיעה המופלגת. אז אני כבר מתגמד במה שיוותר ממני, אם יוותר ממני, כן? מאשר מורי. שני, רגע, שני, הדעה בסופו של יום כשאדם נפטר היא לא הולכת, ידיעה מתמטית, ידיעה הנדסית, ידיעה תורנית, ידיעה זה, כל סך השכל הנקנה שאדם רכש בחייו וברמתו, כל אחד ברמתו, זה הוא, זה אותו אדם בין העולם הבא. ולכן אי אפשר לבוא ולומר, איך קוראים, דעה זה רכש דעה וזה רכש דעה, כולם שווים. לא, אלא סך כל הדעת וברמת הדעת, זה הישות, זו הישות הרוחנית המופשטת המהווה את האדם בין הנצח בעולם הבא. האם אני מובן? עזוב רגע, אל נכנס כעת נשמה נפש, בואו נתעסק עם נפש כעת. בואו נתעסק עם נפש. וכן נפש, שם משותף, אומר רבנו, הוא שם הנפש החיונית. שום דבר לא נשאר ממנו בנפש החיונית.
הנפש החיונית היא חלק מהאדם שנפטר.
נכון. בגלל זה היא לא חיונית. היא מתה.
מה
שהיא לא מופיעה את הגוף האדם, שהיא גם מתה.
לא הבנתי.
על אותה נפש הפעילה את האדם,
נגמרה.
אז מה קרה לנפש הזאת שהיא
נגמרה? היא חיונית, היא נגמרה.
בגלל שהיא חומרית?
כן, נכון, נגמרה, נגמרה, כן, זה המוות, כן, 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 עכשיו, נפש, שם משותף, הוא שם משותף, שם הנפש החיונית, הכוללת כל בעל תחושה, אשר בו נפש חיה, זה עכשיו רבנו ברוח חוכמתו מראה לנו את המשמעויות השונות של הביטוי נפש במקרא ובחזל וכו', וזאת במסגרת הדברים של רבו מורה נבוכים, כדי להראות שכל דבר ודבר שאנחנו נלמד בתורה ובדברי חזל נדע שפעמים הכוונה היא למשמעות כזו, פעמים שהכוונה למשמעות כזו, ולא נבלבל, וזאת על מנת למנוע פירושים של הגשמה וכיוצא בזה. ובכן, נפש שם שותף, הוא שם הנפש החיונית הכולל כל בעל תחושה, אשר בו נפש חיה, והוא גם שם אדם, לא תאכל הנפש אלא בשר, והוא גם שם הנפש ההוגה. אז אני מקווה שכבר הזהרתי אתכם שהכוונה הנפש ההוגה זה כוח שכלי בגוף, ולכן זה נפש חיונית. כלומר, צורת האדם, שזה מייחד את האדם, חי השם אשר עשה לנו את הנפש הזאת, והוא שם הדבר הנשאר מן האדם אחר המוות. זה משמעות נוספת.
זה התוצאה של
מה נשאר? מה נשאר?
רגע, אתה היום תוסס. רגע, לא, חכה רגע, ואתם עלולים להתבלבל בגלל התסיסה הזאת, כי כל רגע אתם קוטעים. תקשיבו, והוא גם נפש, השם הנפש ההוגה, כלומר צורת האדם, חי השם, הוא מצטט, זה ציטט, לא שהוא נשבע, הוא מצטט, חי השם אשר עשה לנו את הנפש הזאת. עכשיו שימו לב, והוא הביטוי נפש, שם הדבר הנשאר מן האדם אחר המוות, כן, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים. זה רבותי השכל הנקנה, זה השכל הפועל, זה בן הנצח. אז לא לדולבל בין נפש ההוגה, שזה כוח שכלי בגוף, והיא שייכת לנפש חיונית, ובין הנפש במובן של נצח, דהיינו, השכל הנקנה. זה בת העולם הבא, צרורה בצרור החיים. אז עמדנו על ההבדל, זה דבר חשוב. עכשיו הוא ממשיך ומסיים ואומר, והוא שם הרצון. כלומר, הרבה פעמים, הביטוי נפש מבטא רצון. זה לא שייך לנו כעת לעניין של נפש הוגה או נפש שכלית, השכל הפועל, אלא רבנו משלים את המשמעויות השונות של נפש. רצון לאסור שריו בנפשו, כלומר ברצונו, וחמור אל תתנהו בנפש אויביו. מה זה בנפש אויביו? ברצון אויביו, אל תתנהו ברצון אויביו, כלומר אל תמסרו לרצונם. וחמור לדעתי, אם יש את נפשכם לקבור את מתי, מה פרשום דעשכם? אם אתם רוצים, אתם מסכימים, כלומר אם היה זה מדעתכם וברצונכם. וכמוהו אם יעמוד משה ושמואל לפני, אין נפשי אל העם הזה, כלומר אני לא רוצה להשגיח עליהם. תראו כמה רבנו מעריך מאוד בזה, מסיבה פשוטה, כיוון שזה ביטוי להשגחה, כשמיוחס לשם זה ביטוי להשגחה או ישגחה, כן? עניינו, אין לי חפץ בהם. מה הכוונה אין לי חפץ? כלומר, אין לי רוצה בקיומם, ואז הוא לא משגיח עליהם. וכל זיכרון נפש שנאמרה ביחס אליו יתעלה, זה, בגלל זה הוא רבנו מעריך מאוד בפרק הזה, בעניין הזה. וכל זיכרון נפש שנאמרה ביחס אליו, הקדוש ברוך הוא יתעלה, היא עניין הרצון כפי שקדם לנו, לא חידוש רצון, אלא הכוונה ההשגחה האלוהית, באומרו, כאשר בלבבי ובנפשי יעשה, עניינו בחפצי ורצוני, ועל פי העניין הזה, יהיה פירוש, ותקצר נפשו בעמל ישראל. כלומר, בגלל ההתנהגות הלא טובה של עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא כאילו לא רוצה אתם, לא משגיח עליהם. חדל רצונו לענות את ישראל. ופסוק זה לא תרגמו יונתן בן עוזיאל כלל, מפני שהוא הבינו כפי העניין הראשון. וראה על ידי כך את פעלות, מה שיונתן בן עוזיאל רוצה להרחיק את פעלות, ותקצר נפשו, כי אין ליחס לקדוש ברוך הוא התפעלות, ולפי כך נמנע מלתרגמו. אבל אם יובן כפי העניין הזה האחרון, יהיה הפירוש פשוט מאוד, לפי שכבר קדמו הדברים, כי השגחתו התעלה, נתרוקנה מהם עד שעבדו ושבעו ולא שיעם, וכאשר שבו היטב והושפלו מאוד ושרת בהם האויב, אז בגלל ותקצר נפשו בעמל ישראל, לאחר שכבר עם ישראל נענש וחזר בתשובה, אז כאילו הקדוש ברוך הוא חס ומרחם עליהם, משגיח עליהם, אבל לא במובן של התפעלות אלוהית, כן, ריחמם וחדר רצונו מלהמשיך בעינויים והשפלתם. דע זה כי נפלא הוא הפירוש הזה. תראו כמה רבנו עריך, רק בשביל לא לייחס הגשמה לבורא עולם, ומצד שני לתת לנו פירוש מאוד מאוד נפלא ביחס לנפש הקדוש ברוך הוא, כביכול נפשו, כאילו הקדוש ברוך הוא יש נפש, וזה הכוונה רצונו, ותהיה הבית שבאומרו בעמל ישראל במקום מן עמל ישראל, וכאילו אמר מן עמל ישראל, וכבר מנו מזה בעלי הלשון הרבה, והנותר בבשר ובלחם נשאר בשיניים בגר ובאזרח ארץ, ורבים הם. ומורי אומר גם תעיין בסוף פרק סמך זן, סוף פרק סמך זן, שם רבנו מדבר על ביום השביעי, סליחה, כיוון שהושאלה האמירה לרצון בכל מה שנברא בששת ימי בראשית, ונאמר ויומר ויומר, הושאלה לו השביתה ביום השבת, כיוון שלא הייתה שם בריאה, ונאמר וישבות, אז אין בריאה אלא וישבות, אז לא שייך לומר ויומר. ויומר מתייחס כביכול לבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, עשייה, לפי שגם ההפסק מן הדיבור נקרא שביתה, כמו שנאמר וישבתו שלושת האנשים האלה מענות את איוב, וכן נאמר בהפסקה מן הדיבור לשון ניחה, והוא אומרו וידברו אל נבל ככל הדברים האלה בשם דוד וינוחו, עניינו לדעתי ופסקו מדבר עד שישמעו התשובה, לפי שלא נזכרה להם לפני כן יגיעה כלל, ואפילו אילו הייתה להם יגיעה היה אומרו וינוחו מוזר מאוד בשיחה, אלא תיאר שהם הסדירו כל אותו הלשון אשר יש בו מן העדינות והארוך מה שבו ושתקו, כלומר שלא הוסיפו על אותן הדברים עניין אחר ולא פעולה גורמת שתה תשובתו כפי שאמר להם, לפי שמטרת אותה השיחה תיאור צייקנותו של איוב, שהוא היה צייקן בתכלית, לפי העניין הזה נאמר גם וינח ביום השביעי, אבל חכמים וזולתם למפרשים עשהו מעניין המנוחה ועשהו פועל יוצא, אמרו חכמים זכרון רכה וינח לעולמו ביום השביעי, כלומר פסקה הבריאה בו, ואפשר שהוא מנחה הפה או מנחה הלמד ועניינו הניח או התמיד המציאות מצב שהיא בו ביום השביעי, כלומר כי בכל יום מן השישה היו מתחדשים בו חדשות, כלומר בבריאה מחוץ לטבע, לטבע הזה היציב המצוי עתה במציאות בכללותה, כי במשך שישה ימים הייתה חדשנות בטבע, ואילו ביום השביעי זה צילום מצב של הטבע כפי שהוא קיים היום באופן מתמיד, באופן מתמיד. וביום השביעי התמיד הדבר, ולכן אנחנו נמצאים ביום שביעי ארוך מאוד, כן? אין עכשיו חידושים בטבע, אלא אם כן זה מה שנקרא ניסים מוטבעים, כן? וביום השביעי התמיד הדבר ונתייצב כפי שהוא עתה. ואין סתירה לדברנו מה שאין הטייתו כהטיית נחי הפה או הלמד, מפני שיש נטיות יוצאות מהכלל ונאמרים שלא כפי הכלל, ובפרט בפעלים הללו אנחים. ואין לבטל סילוק משמעות מטעה מכגון עניין זה בכללי דקדוקים לשוניים. כל שכן הם ידיעתנו שאין אנו יודעים היום עקב לשוננו, ושכללי כל לשון הם אחרי הרוב. וכבר מצאנו גם בשורש הזה נח העין, עניין הנתינה והנחה, הוא אומרו וניחה שם. וכן לא נתנה עוף השמיים לנוח עליהם, ומין זה עם רצפה ועם בתיה. ומין העניין הזה לדעתי גם אשר אנוח ליום צרה. עכשיו שימו לב, זה סוף פרק סמסם, אבל אנחנו עוסקים נפש, נכון? שימו לב, אבל אומרו וינפש ביום השביעי, הקדוש ברוך הוא שבת וינפש. אז מה נח?
יהיה,
כן, התעייף הקדוש ברוך הוא, חס שלום, כן. שימו לב, כן, שימו לב, נאמר אבל אומרו וינפש, הוא נפעל מנפש, וכבר בערנו שיתוף נפש בפרק ממ"א, שיש משמעויות שונות, ואתה צריך לדעת על איזה משמעות בינפש. רצון, רצון, ואז מה? ושעניינו המטרה והרצון בינפש, ויהיה עניינו השלמת חפצו ויציאה לפועל של כל רצונו, ואז הביטוי להשגחת השם. זאת אומרת, אנחנו עוברים במצב של בריאה למצב של השגחת בורא עולם. אז בינפש, כלומר נתקיים רצונו, ועכשיו הוא במצב של משגיח, משגיח על העולם. אז, בדיוק. אז אתם רואים איך הביטוי נפש הוא בעל משמעויות שונות. ומורי אומר, כשהוא אומר לנו כאן איך קוראים בנפש האדם, לא, עכשיו אני הולך חזרה לשמונה פרקים. הפרק הראשון, בנפש האדם וכוחותיה. דע כי נפש האדם נפש אחת, ויש לה פעולות הרבה שונות. יש נקראות מקצתן, מקצת אותן הפעולות נפשות. אז מורי מאיר, השווה מורה נבוכים, חלק א', פרק מ"א, בשימושי שם נפש. משם למדנו שכל מה שיכתוב רבנו בפרק זה על הכוחות של הנפש, כן? כולם, לרבות ההוגה, לרבות ההוגה, זה נקרא, רבותיי, נפש חיונית, נפש חיונית. ושלא נתבלבל, שלא נתבלבל עם מה שנקרא השכל המקנה, השכל הפועל, שרבנו בפרק זה לא עוסק בו, לא עוסק בו. וזה חשוב מאוד לדעת את העניין הזה, כן? וגם אומר מורי, ושים לב לסוף פרק בסמזן, שנפש גם משמעות של רצון, וצד הקדוש ברוך הוא זה משמעות של השגחה, שברור שזה לא קשור לכאן, לא קשור לכאן. עכשיו כך, בואו נראה. ולפי כך, יש חשבו בכך שיש לאדם נפשות רבות, כמו שחשבים הרופאים, עד שפתח גדול הרופאים, שהנפשות שלוש, טבעית וחיונית ונפשית. ומה מה, מה הרמב״ם אומר? היא אחת, היא אחדותית, לא שלוש. אתה יכול לייחס לה כוחות, אבל לא לעשות אותה לשלוש נפשות. ויש שהם נקראים כוחות וחלקים, עד שאומרים חלקי הנפש. ושמות אלו משתמשים משתמשים בהם הרבה הפילוסופים, ואין כוונתם באומרם חלקים שהיא מתחלקת כהתחלקות הגופות, אלא הם מונים פעולותיה השונות שהם לגבי כללות הנפש כחלקים לגבי הכללות המחוברת מאותם החלקים. נעצר כאן.